על תקשורת, אני רוצה להביא לכם שלוש נקודות מרכזיות שלי נראה חשובות בתקשורת יעילה. מה שאני מוצא אצל זוגות, שכאשר אנחנו מדברים על הקשיים או איך לבנות, בדרך כלל המחשבה שלנו הולכת לבת זוג או לבן זוג. זאת אומרת, אם יש איזשהו קושי, אנחנו מהר מזהים איך אצלה או אצלו הדבר הזה צריך לבוא לידי שיפור. וכמו שאנחנו אמרנו עוד פעם ועוד פעם, המרכז של העבודה חייב להיות כל אחד עם עצמו. ולכן כאשר אנחנו מעלים את הסוגיות האלו היום, אני הייתי מציע לכם ולנו כל אחד להתרכז בעצמו, ו השאלה היא תמיד איך אני יכול לשפר, איך אני יכול לתקן, איך אני יכול להגיע לרמה יותר טובה. כי אם אני שואל את עצמי, מה אני רוצה כאשר אני מדבר עם מישהו? מה אתה רוצה כאשר אתה מדבר עם מישהו? אתה משוחח. שיחה מעבר לבקשת, לא יודע, לחמניה במקולת. אבל אם יראה שיש שלוש נקודות, אני אשמח לשמוע מכם אם לדעתכם יש נקודות נוספות. הדבר הראשון שאני רוצה זה הקשבה. נכון? אני מציע ומחכה ורוצה שמי שיקשיב לי, היא תהיה כל כולו אצלי. זאת אומרת, אם בא לי להגיד לך משהו, מה בעצם קורה אצלי? כנראה יש לי משהו חשוב שאני רוצה שאתה תקלוט. במידה מסוימת זה מתנה. אני אומר, משהו חשוב לי, חשוב שיהיה אצלך גם כן. אז לכן, מה שחשוב לי, שאתה תפנה מקום איפה שאני יכול להיות אצלך. נכון? זאת אומרת, אני מבקש הקשבה שתהיה איתי. עכשיו, מה עלול להיות התגובה? בוא נגיד שמישהו מדבר איתי. מה קורה אצלי לפעמים? ודאי לא אצלכם, אבל אצלי לפעמים. אם אני לא עובד על עצמי להקשיב עד הסוף, תוך כדי ההקשבה לשני, מה קורה אצלי?
הוא חושב
פעם. אני כבר בא, כן, נכון? נכון. זאת אומרת, אני שומע התחלת המשפט, אני כבר יודע, או חושב שאני יודע, ומה שחשוב אצלי זה החוויה הפנימית של התגובה. אדם שקורא לו כזה דבר, מה הוא מרגיש? הוא מרגיש שהוא לא חשוב. שכל המהות שלו, כל מה שחשוב אצלו, שהוא כאילו איזשהו חומר גלם, כדי שאני יכולה להשיב. חומר גלם. זאת אומרת, כל האלמנט הבסיסי של בן אדם שאומר, חשוב לי לתקשר איתך, נאבד. כי הוא כאילו מחוק, כי החשוב זה בעצם מה שאני מגיב. עכשיו, התחושה הזאת, שאדם שאתה מדבר איתו והוא לא מקשיב, זו תחושה נוראית של תסכול. כאשר אנחנו מדברים על תקשורת כדבר שאמור ליצור קשר, דווקא שיחה כזאת יכולה ליצור ריחוק ותסכול, ובאיזשהו שלב, אם אני מדבר איתה או היא מדברת איתו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ותמיד אותה תגובה, באיזשהו שלב, איזה רגשות נכנסים? כן. אין עונים, למה לדבר? זה לא מקרב אותנו, זה לא מחבר אותנו. אין פה איזושהי תקשורת אמיתית. עכשיו, לכן, אני חושב שהנקודה הראשונה היא, שאם אני רוצה לנצל את המערכת הזאת, הנפלאה, שנקראת תקשורת, החלק שלי, או החלק מרכזי, הוא בעצם היכולת לפנות את עצמי ולהיות אדם שמקשיב עד הסוף. ואפילו אולי להגיד לעצמי, שבעצם בזה שהיא מדברת איתי, זה בעצם מתנה. היא משתפת אותי בדברים יקרים. בדיוק כמו שאני הייתי רוצה להרגיש, אם אני מדבר עם אשתי, או אם היא מדברת איתו, היא תרצה להרגיש כמה הוא מקשיב, כמה הוא איתה. אוקיי. זה בעצם הנקודה הראשונה. אגב, איך אנחנו יודעים שאדם מקשיב? שהתגובה היא מתאימה למה שאני אמרתי. וכמה פעמים יש לנו את התחושה הזאת שאני מתחיל איזושהי שיחה, והתגובה, איך אומרים? יש לו אג'נדה. אני אומר X, ומה קורה אצלו? פתאום אנחנו במגרש אחר. בזה אנחנו לומדים עיקרון מאוד מאוד מרכזי, שכל שיחה היא בעצם מסע ומתן. כל שיחה זה מסע ומתן. אתה, מה? לא, זה חלק. זה חלק. כל שיחה זה מסע ומתן. זאת אומרת, אתה פותח את השיחה ואומר כך וכך, בעצם מה אתה מציע לאשתך ומה היא מציעה לבעלה? בוא נדבר על הנושא הזה. אם אני קשוב ואם אני מכבד, נגיד לזה בהמשך, אז אני הולך איתה, כי היא פתחה את השיחה. זכות הנושא זה בעצם בידיים שלה. אבל אם אני לא רוצה, אני יכול לענות בצורה אחרת, שטויות, ואז להתחיל בכיוון אחר, ואז אני יכול להוביל את השיחה לכיוון אחר. על הנקודה הזאת, אני, בסוף שלוש הנקודות אני ארחיב. אוקיי. הנקודה השנייה, מה עוד אני רוצה? קודם כל אני רוצה הקשבה. שתיים, אם אני רציני, אני רוצה הבנה. נכון? אם היא רצינית, היא מדברת איתך, כי היא רוצה לא רק שתקשיב, זה בעצם הקשר, היא רוצה שתבין אותה. עכשיו, כמו שלמדנו, מה הבעיה של הבנה? אתם זוכרים את הרעיון של הספר תרגומים, נכון? שכל אחד בעצם משתמש במילים בצורה המיוחדת לו. ולכן, אם אני מדבר, יש לי ציפייה שהיא תבין אותי. יש לה ציפייה שאני מבין אותו, ולא תמיד הדבר הזה הוא בעצם מה שקורה. כי אנחנו דיברנו, ואני לא אחזור בעריכות על זה, שרק הדובר יודע את מה. מה הדובר יודע? את הכוונה. נכון? מי שמדבר יודע, רק הוא יודע את הכוונה. אבל המקשיב, הקולט, הוא זה שיודע מה זה עושה לו. נכון? אז המשמעות והתוצאה זה אצל הקולט. אז אם כן, כאשר אני מדבר, עליי לבדוק עוד ועוד ועוד שהמילים שלי הן מקובלות ומובנות בצורה נכונה. Okay. יש את הדוגמה שהרבה פעמים אני מביא. עכשיו לא חושב שהבאתי לכם את הבעיה, את הדוגמה הזאת של הילד בן 8, ילד נפלא, שמביא לאחותו איזושהי מתנה נפלאה ליום הולדת שלה, והוא לא מבין למה היא מתפרצת בבכי. כי מה הוא הביא לה? כדורסל. ומה היא רוצה? ברבי. נכון? זה עוד פעם המתנה הנפלאה. אנחנו מביאים אחד לשני מה שלכתחילה אנחנו חושבים שהוא חשוב, כי זה חשוב לי. נכון? אני יודע את הכוונה, הבחור הזה, המסכן, שהוציא כסף רב על הכדור, בא עם הבנה עמוקה שהדבר הזה ישמח את כל בן אדם, נכון? כל אדם נורמלי, נכון? אז מתברר שהאחות שלו היא לא נורמלית, היא נורמלית כבת. ואז היא מגיבה לא לכוונות, היא מגיבה למשמעות. עכשיו, הדבר הזה עומד במרכז הקושי בין בני הזוג. שאני אומר דברים גם בתוכן, אבל גם בצורה שמתאימה לי. אני אתן לכם דוגמה. פעם דיבר אישה לבעלה ואמרה, אני מאוד מפחדת מהדבר הזה. כן? הבעל אמר, שטויות, הדבר הזה בכלל לא מפחיד, אפשר להתייחס בצורה אחרת, בוא נלך. כן? אז בעצם מה קרה פה? אולי הדבר הזה, אולי אני אחכה לנקודה השלישית מהדוגמה הזאת. כאשר אנחנו, זאת אומרת, איך מגבירים את ההבנה ומקטינים את האי-הבנה בין בני הזוג? אחד הדרכים, אני חושב שאולי הזכרנו את זה, ככל שאפשר למשתמש במילים, במשפטים שמתחילים עם המילה אני. אני יכול לדבר באמת בעוצמה ובבהירות ובביטחון אך ורק על מה שעובר עליי. ואני מתחיל להסתבך כאשר אני מדבר עליה. ואני אתן לכם דוגמה, ודאי לא אצלכם בבית. אבל בוא נגיד שיש בעל שאומר, את תמיד תוקפת אותי. נכון? את תמיד תוקפת אותי. בעצם בוא ננתח את זה. מה עובר עליו? האישה כנראה עושה משהו, שמה? בדיוק. עכשיו, מי צודק? לא יודע מה הכוונות שלו. אבל ברור שמה תהיה התגובה שלה? מה היא, אני מתאר לעצמי להגיד, אני לא תוקפת, אני רק אומרת בעוצמה מה שאני חושבת, נכון? היא לא תוקפת, נכון? ואצלה היא לא תוקפת. אז אם כן, יש פה כבר אי-הבנה של, כן? היא עושה משהו שמבחינת הפירוש שלה נקרא לעמוד על שלה, אותו אקט, איך הוא מפרש?
התקפה.
עכשיו, אם הזוג עדיין מדברים בעזרת השם, הם יהיו מעוניינים להכיר את המערכת הזאת. איך הוא יכול לבטא את הדבר הזה בצורה שמצד אחד מבטאת את האמת שלו, בלי שהוא כאילו נכנס לראש שלה? איך הוא יכול לבטאת את זה? כאשר את מדברת ככה, בלי לתת תורי כבוד, כאשר את מדברת ככה, אני מרגיש מותקף. אוקיי? כאשר את מדברת ככה, אני מרגיש מותקף. עכשיו, מישהו מרגיש את ההבדל פה? מה זה עושה לשיחה אם הוא מעלה את זה ככה?
כאילו הבעיה אצלי, לא אצלי.
אני לא בטוח שזה בעיה. נכון? זאת אומרת, המציאות אצלי. אני מדבר על המציאות שלי. זאת אומרת, פה אין על מה להתווכח. כן? היא מדברת בצורה שהיא תגדיר את זה כמו שהיא מגדירה, והוא יגדיר... אבל על מה שזה עושה לו, להתמן דפליג. כן? והוא יכול להגיד את התחושות שלו, בלי שהוא נכנס לתת תוארים לאיך שהיא התנהגה. ואז ברגע שהיא שומעת את זה, היא יכולה או להגיד סליחה, או לשאול אותו מה אני עושה שגורם לך להרגיש ככה, או כל מיני דברים. ואם היא אומרת, אבל אני לא תוקפת, אין ויכוח. כי הוא לא עומד על כך שהיא תוקפת. הוא עומד על כך שהדרך שהיא מדברת, הוא מרגיש מותקף. אוקיי? ועל זה אפשר לדבר. עכשיו, בוא נגיד ככה, היא לא נותנת לי מקום לנשום. את לא נותנת לי מקום לנשום. בעצם מה עומד מאחרי המשפט הזה? בוא נגיד שמישהו אומר לאשתו, את לא נותנת לי מקום לנשום. מה זה יעורר אצלה בראש? קודם כל, איך היא תרגיש?
לא רוצה.
מה?
לא נכון, כבר יש כאילו את לא רוצה.
א', מה עוד?
לא נכון.
לא נכון, היא תגיד. מה עוד? אני אחיה לגמרי, אני מותקפת, נכון? אז מה, איך הוא יכול לנסח אותו הדבר שהוא לא מוותר על מה שהוא מרגיש, אבל הוא ישיר מקום לאשתו להגיב? איך אפשר לבטא את הדבר הזה? בצורה שאני הזכרתי.
אני מרגיש,
אוקיי, או אפילו יותר ממוקד. אבל אתה בכיוון הנכון, זה, זה, זה שינוי קל, אבל זה עושה המון בבית, או זה יכול לעשות המון בבית. כאשר את מדברת ככה, כאשר את מתייחסת ככה, אני מרגיש שאני לא יכול לנשום. אוקיי? עכשיו, ההבדל הזה של אני לוקח אחריות על מה שאני מרגיש, לעומת זה שאני מאשים אותה בעשייה זאת או אחרת, הרבה פעמים בבית זה משאיר מקום לזוגיות. כי אז, אם הקשר הוא טוב, היא יכולה להגיד, אני התכוונתי למשהו אחר, אפילו היא יכולה להגיד, איך אני יכול להגיד את זה, כך שלא תרגיש מותקף, כי זאת לא הכוונה שלי. איך אתה היית רוצה שאני אדבר, כי הנושא הוא מה שחשוב. והוא יכול להגיד, כדי שאני ארגיש שאני איתך, אם את יכולה לדבר כך וכך, אז אני אקשיב לך. זאת אומרת, אתה שם את הדרך, הצורה של דיבור, במקום שאפשר לנסח ולהבין מה גורם לתחושות האלו. אוקיי? כן. הוא חושב שאני העבד שלו. אתה חושב שאני העבד שלך. משפט לא נעים, נכון? אז איך אפשר לקחת משפט כזה שהיא מרגישה ממש נורא ולהגיד את זה בצורה שיש לו מקום לחיות? כן? איך היא יכולה להגיד את זה? כאשר אתה עושה א' ב' ג' ואתה מדבר אליי ככה ואתה עושה כך וכך, כן? אני מרגישה כמו עבד. כן? כאשר אתה עושה כך וכך. ואז במקום להגיד, אתה מתנהג כאילו אני העבד, או אתה זה וזה, ותמיד כאשר אני שומע את המילה אתה, זה תמיד התקפה. במקום זה, היא בעצם מדברת מהמקום האמיתי שלה, היא מאפשרת אותי לבדוק את ההתנהגות, לבדוק את כל המהלכים, ולבדוק אם יש לי מה לתקן. אוקיי? אתם שומעים את ההבדל פה? בדעתכם יש פה משהו שיכול לעזור בבית? כי הרבה פעמים, אם אני מתחיל עם משפט כמו את או אתה, אז בעצם אין לי מה לעשות. אני כבר מותקף, מעורר אצלי התגוננות והתקפה נגד, ואין שום דרך להתקדם. אוקיי. עכשיו, זה דרך חדשה לדבר. אנחנו רגילים לדבר בצורות אחרות. אז אם כן, אם מישהו רוצה לאמץ את הרעיון הזה, זה לנסות ולחזור על זה, ואולי לדבר עם האישה או עם הבעל, ולחפש דרך שהדיבור יהיה דיבור שיותר מאפשר את ההדדיות. אוקיי. דבר ראשון אמרנו הקשבה. דבר שני אמרנו הבנה. זה מה שאני התכוונתי. דבר שלישי, הייתי אומר, קבלה וכבוד. אני רוצה לא רק שהוא יקשיב לי, לא רק שהוא יבין מה שאני אומר, אבל אני רוצה שהדעה שלי תתקבל כדעה מקובלת. ופה אני, בוא נפריד באופן מוחלט, בין לקבל ולכבוד, ולהסכים. אנחנו לא מדברים על זה שכל שיחה חייבת להיות בזה שאני מדבר והיא מצדיע. היא מדברת והוא מצדיע. אנחנו מדברים על איזשהו רובד של כבוד הדדי. אם אני מוציא איזשהו רעיון, הבסיס הוא שאני רוצה מאשתי, שהיא רוצה ממני, איזשהו התייחסות מכובדת. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? כי זה בעצם הקבלה אחד מהשני. זה אישור שמה שמתרחש בפנים הוא שווה והוא מוערך על ידו. שהחיים הפנימיים שלי זה מקובל ומוערך. ואז בעצם יש סיכוי לחיבור. אם אני מקבל או מעביר מסרים של אי קבלה, משפט כמו זה שטויות, או זה אידיוטי, אז הדבר הזה בעצם הוא מפריד ביני ובין אדם, והבן אדם שאני רוצה לדבר איתו. אוקיי? סליחה? אני חושב שזה מאוד תלוי המוזיקה. זה תלוי המוזיקה. מה ההבדל בין אידיוט כמוך, איזה דעה של טיפשים, ולי נראה, אני לא מקבל מה שאתה אומר. לי נראה שאין לו שחר. בוא נדבר, אני רוצה להראות לך איפה שלדעתי זה לא נכון. מה? יש הבדל בין קבלה של, בנוסח הראשון, יש שלילה לגמרי של הבן אדם. בנוסח השני, יש פה איזשהו מקום של כבוד בינינו עדיין. ואני אפילו יכול להגיד, לי נראה שזה שטויות, אבל אולי את חושבת אחרת. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים לשלול את הבן אדם מולנו, וגם אנחנו לא רוצים לשלול את האפשרות שאולי יש משהו שאני לא יודע. ברגע שאני אומר לדוגמה, זה שטויות, מה, השתגעת? אז אני שולל את היכולת שלך לעמוד מולי. אבל אם אני אומר, אני פשוט לא מבין מה אתה אומר, אצלי זה אחר לגמרי, איך אתה יכול להסביר מה שאתה אמרת? אז אני עומד מולך עם כבוד שלך עדיין. ואני אפילו, יש לי טיפה ענווה שאני יכול להגיד, אתה יודע, לא חשבתי על זה. לא חשבתי על זה. אני חושב שאם מישהו לא מסכים איתי, אני אין לי בעיה עם זה, אולי יש לי בעיה עם זה, אבל בכל זאת, אני מה שכן מעניין אותי, שיהיה לי הזדמנות להגיד מה שיש לי להגיד, ויהיה התייחסות רצינית לדבר הזה. ומי שאומר לי שזה שטויות, אז אני בדרך כלל לא מרגיש איזשהו קשר עם הבן אדם הזה. כי יש פה זלזול. ואם אתם זוכרים מה שלמדנו מפסיכולוג גוטמן, לאג, זה אחד הדברים שהורס את כל קשר. אין לי מה לחפש אצל אדם שלועג. אז המוזיקה די חשובה פה. אוקיי. אז אם כן, שלוש הנקודות האלו, הם נראים לי כנקודות מרכזיות. הקשבה, הבנה וכבוד בקבלה. מה דעתכם? דעתכם זה יכול, אלו נקודות מרכזיות בשיחות שאתם מנהלים. עכשיו, אם כן, אני רוצה לעבור לנקודה שהתחלתי לדבר עליו. וזה הנושא שכל שיחה היא מסע ומתן. והשאלה אם אני מנהל את המסע ומתן בצורה קשרה, או בצורה של כוח, או בצורה מניפולטיבית. נכון? מניפולטיבית. אישה אומרת לבעלה, אני חושב שבת בוא נלך לסבא וסבתא. יהיה לנו נפלא. אוקיי? מה בעצם היא אומרת? היא אומרת שתי דברים. היא אומרת קודם כל תוכן. זה מה שהיא רוצה. עכשיו, בוא נגיד שהבעל אומר, טוב, רעיון טוב. אני רוצה לספר לך מה שהיה בעבודה היום. פשוט הייתי בעבודה והיה לי... אז מה בעצם הוא עושה שם? מה המסר של תגובה כזאת? היא מציעה נושא לדיבור, לשיחה. מה הוא עושה? הוא בעצם אומר, לא מעניין אותי, בוא נדבר על משהו אחר. אוקיי. אם היא אומרת, כן, מה היה בעבודה? מה היא אומרת לו? אלך איתך. אני מבין שאתה לא רוצה לדבר על הדבר הזה, אני איתך. אבל מה בדרך כלל תהיה בלב שלה? רגע, זה לא פייר. אין? זה לא פייר. הוא עכשיו לוקח את השיחה בכיוון שהוא רוצה. אין? והנושא הזה של המסע ומתן, בדוגמה הזאת, זה פשוט כוח. הוא פשוט אומר, לא רוצה, אני רוצה לדבר על משהו אחר. אז איך הוא יכול, כן, אם הוא לא רוצה לדבר על הנושא הזה, איך הוא יכול לעשות את זה בצורה נכונה? כן, הוא יכול להגיד, הנושא הזה לא כל כך מתאים לי עכשיו, בוא נדבר הערב, בוא נדבר מחר, יש לי נושא אחר שמאוד חשוב לי לדבר עליו. כי אז מה? בעצם כל המסע המתן עולה על פני השטח. אז פעם דיברתי עם אישה שאמרה לי דבר מאוד מעניין על בעלה. כאשר היא הייתה מבקשת משהו, או מעלה איזשהו נושא, ולא היה מתאים לו, הוא היה תמיד אומר, זה מעניין מאוד, או אני אחשוב על זה. ואז מה? הוא היה מעביר את הנושא למשהו אחר. בהתחלה היא אמרה, שזה היה בשבילה מאוד, הוא יחשוב על זה. אבל אחר כך, מה היא למדה? שזה הדרך של מסע ומתן. זה מזכיר לי איזשהו ילד שאמר לי, כאשר אני ביקשתי מאבא משהו, כאשר הוא אמר אולי, ידעתי שזה לא. כאשר הוא אמר, אני אחשוב על זה, ידעתי שזה אולי. ואם הוא אמר, ייתכן, זה מה שהוא היה הולך אל אמא לשאול אם היא, תסכים. זאת אומרת, הילדים למדו את התרגום של המסע ומתן איתו. אבל כאשר אנחנו מדברים, הרעיון הזה של מסע ומתן מעלה סוגיה מאוד מעניינת. והייתי מציע לכם לבדוק את זה. כי בגלל שכל שיחה זה יש מסע ומתן, זה אומר שבכל שיחה יש אלמנט של כוח. נכון? יש אלמנט שמי שולט. למי יש את הכוח לסיים את השיחה? ואיך הוא מסיים את השיחה? ויש, למי יש כוח להמשיך את השיחה ולהגיד, הגענו למקום שטוב לה. עכשיו, הרבה פעמים הדברים האלו לא מדברים עליהם, כי זה תוך כדי. אבל אם לאדם יש תחושה שלא טוב לי לדבר עם אשתי, אם לאישה יש תחושה שלא טוב לי לדבר עם בעלי, הרבה פעמים התחושה הזאת נעוצה בנושא הזה של כוח. שאני לא מרגישה שאני בעלת הבית של השיחה. בעלי לא רוצה לדבר, הוא קם והולך. בעלי לא רוצה לדבר על הנושא הזה, הוא מעביר את השיחה למשהו אחר. אז הוא נותן לי לדבר, מחייך, אומר להתראות, זה זמן מנחה. זה דווקא נפלא, אני רואה אותו, מסתכל בשעון, אומר, ואצלנו ביישוב יש רק מניין אחד, מה לעשות? מבין? עכשיו, כאשר אנחנו רוצים תקשורת טובה, בדרך כלל אנחנו רוצים איזשהו שוויון בכוח. בדיוק כמו שיש לו את הזכות לעלות נושא, להוביל מהלך של שיחה, ויש טעם ככל שאפשר שאשתו תלך איתו לאן שהוא רוצה, בזוגיות טובה התחושה הזאת היא הדדית. שהאישה מסוגלת לעלות נושא ולזכות בהתייחסות מכובדת של בעלה. עכשיו, אם הדבר הזה, זאת אומרת, אם לבעל או האישה רוצה לשנות נושא או להגיע למקום אחר, הדרך הטובה ביותר היא לעלות את זה לדיון. שהדבר הזה לא טוב לי עכשיו, אני לא רוצה לדבר עליו. עכשיו, אם זה נכון שבן אדם לא מרגיש שהוא רוצה לדבר עכשיו, שאלה אם אנחנו מדברים על איזושהי טקטיקה להוריד את זה מסדר היום, או שבאמת הוא מעוניין כי היא מעוניינת, ואז איך הוא יכול לבטא את זה? זה בעצם אני חושב שהרבה זוגות משתמשים בזה וזה. אם הוא אומר לא נוח לי עכשיו, אז מה הוא צריך להוסיף כדי שהיא תרגיש שהוא לא משחק איתה? לא, אם זה זמן אחר, מישהו יודע מתי זמן אחר?
לא, זמן מוקדם.
יפה. אחרת זה נצח נצחים. יש איזשהו עולם דמיוני של זמן אחר. זה כמו אצל אנשים מסוימים, עוד מעט. מישהו יודע מה זה עוד מעט? זה בין דקה ונצח. ותלוי בבן אדם שאומר את זה. אוקיי. טוב, בזה אני רוצה לסיים במה שרציתי היום. יש על מה שאמרנו שאלות או הערות? כן.
אני מבקש את הסכולה הזה, אני רוצה קצת
אוקיי, שאלה טובה. שאלה אם יש לנו עוד כמה דקות, נתחיל עם זה. אני חושב שזה היה גוטמן שהבחן בין ביקורת, איך הוא הגדיר את הדבר השני? תלונה. הוא בעצם אומר ככה, תלונה מותרת, ביקורת לא. איך הוא מגדיר את זה? תלונה זה על מעשה, על אירוע. ביקורת זה על אישיות. קודם כל אנחנו לא מתעסקים בתיקון אישיות של בן אדם חוץ מעצמנו. משפט כמו את כך וכך ובגלל הדברים האלו פסולים לחלוטין. תלונה שאנחנו יוצאים מאוחר כל הזמן בו, זה דבר אחד. זאת אומרת מותר לאדם ואפילו מצווה לתקן דברים שלא טובים לו. זה דבר אחד. דבר שני, אני במשרד שלי גיליתי שיש חמש דרכים להתמודד עם קשיים, עם אי הסכמה. ובלי להיכנס לכולם, השאלה, אם משהו לא טוב לי, מה ההתייחסות שלי? וזה אני מציע לכם לבדוק את עצמכם, כמו שאני מנסה לבדוק את עצמי. כאשר משהו לא טוב לי, מה הגישה שלי? האם הגישה שלי קודם כל להיות חסיד של אדם הראשון? האישה אשר נתתי עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. זאת אומרת, אני מחפש מי השם, ובדי, זה לא אני. זאת אומרת, אם יש בעיה או קושי, אני מנסה להגיד מי השם. יש אנשים שאצלם טוב להם להתלונן. הכיף בחיים להגיד כמה דברים לא טובים, ואז כאשר יש לי בעיה, אני מתעסק בכמה זה לא טוב. ודאי שאין תועלת בכזה דבר. יש אנשים אינטלקטואלים שאוהבים לנתח בעיות. ולכן הכיף בחיים זה למצוא בעיות ולהיות מתוכם ולנתח. להגיע ישר לשאלה שלך, לי נראה שהדרך להתמודד עם קשיים, או ביקורת, או נקרא לזה תלונה, זה כבר מראש, תוך כדי העלת הקושי, כבר להציע פתרון שלדעתך יכול להיות מוסכם על הבן או בת זוג. זאת אומרת, שיהיה ברור שהעלת הנושא לא כרוך עם נקודות שאני מקבל, או ביקורת לשם ביקורת, או איזשהו תקיפה, או כאילו דברים חס ושלום. אתה מעוניין בדבר אחד, שהדבר הזה שקשה לך ישתנה, שיהיה טוב לך וטוב לה. ואז אם אדם בא ואומר, בוא נגיד שאישה יש לה בעל שהוא תמיד מאחר, כן? זה יכול להיות ממש קרקע בתולה לביקורת ותקיפה, תקיפות, ואתה תמיד כזה, ואתה עצלן, וזה יכול להיות רשימה ארוכה. ואז, אז, אז מה הועילו החכמים בתחנתם? אבל אם היא תגיד, מה שחשוב לי זה בעצם שזה ישתנה. וברור לי שהוא לא עושה את זה מרוע לב. כנראה יש לו תכונה, ולא קל לו להיות בזמן. אם היא אומרת, א', מעצמה, בעלי זה קשה לי, כאשר שכל הזמן אנחנו מאחרים. אני מאוד מעוניין שנחפש דרך ביחד להיות בזמן. ואני יודע שקשה לך. ולכן אני מציע א', ב', ג', מה דעתך? אוקיי? אז אם מציעים ביקורת או התמודדות עם קשיים בצורה הזאת, שא', אני מדבר על הקושי שלי, לא תוקף. ב', מקבל את זה שבעלי הוא לא בן אדם רע. והקושי לא בא מתוך מידות רעות ואיזשהו מגרעה באישיות. אלא שקשה לו, באמת קשה לו. ואז אני כבר מתחילה להציע איזשהו פתרון שמתקבל על הדעת. אז אין סיבה שהבן או בת זוג לא ייכנס למהלך בבחינת חיפוש פתרון. הרי אנחנו מעוניינים בבעיות כדי לפתור אותן, לא להישאר איתן. אוקיי? זה נראה לכם כגישה שיכולה להיות יישומית? אם האישה הייתה ניגשת אליך בגישה כזאת, לא של ביקורת אלא של קשה לי, אני יודע שקשה לך גם כן לעמוד בזה, אולי פתרון כזה, מה נראה לך? לדעתכם אתם הייתם יכולים להיות איתה בקושי? יכול להיות?
כן.
כן, אני לא בורח מהדבר הזה, רק שהמסגרת היא לא מסגרת של ביקורת, זה מסגרת שהדבר הזה חשוב לי. ואם זה חשוב לי, בעזרת השם אנחנו בניסויים שאם משהו חשוב לי זה גם חשוב לה, כי יש רצון הדדי שהניסויים יהיו טובים לשנינו.